מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
בעקבות עלייה במספר החולים בנגיף הקורונה בחלק מהשכונות בירושלים, הוחלט על הטלת סגר נוסף ככל הנראה כבר החל מהערב על מספר שכונות בירושלים, בהם קריית בלז, קריית סנז, רוממה ועזרת תורה, שהמספר החולים גדל מדי יום. שכונות נוספות בהם גם כן גדל מספר החולים, אולם לא במספרים מדאיגים, ולכן בשלב זה אין סגר על חלק מהשכונות כמו רמות ג', בית וגן ואזורים נוספים בהם יש עלייה קלה במספר החולים. בג"ץ בפסיקה היום שמאפשרת להכניס חמץ בימי הפסח לכל בתי החולים הממשלתיים ברחבי הארץ. ברבנות הראשית חברי כנסת רבים זועמים על ההחלטה הזו ואומרים כי לא ייתכן שבג"ץ יאפשר הכנסת חמץ ובעצם ימנע את היכולת להעניק כשרות לבתי החולים במהלך ימי הפסח. ובעקבות החלטה אחרת של בגץ להקפיא את מעקב השבק על חולי הקורונה, בגץ דורש חקיקה בכנסת, והיום הוועדה המיוחדת מתכנסת כדי לדון בנושא ומחפשת פתרונות טכנולוגיים אחרים. מליאת הכנסת אישרה בקריאה הראשונה את התיקונים לחוק יסוד הממשלה, התיקונים שיאפשרו להסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן להיכנס לתוקף. מספר עירורים שהוגשו לבגץ על החוק הזה יידונו בפני 11 שופטים בימי ראשון ושני בתחילת השבוע, והדיונים בבגץ גם ישודרו בשידור חי מתוך אולם בית המשפט העליון. בליכוד אומרים כי התערבות של בגץ תביא בהכרח לבחירות שבמרכזן יעמדו סמכויות הבגץ ופסקת ההתגברות. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח את תחילה עם העניינים הרבים הקשורים למשרד הבריאות, מערכת החינוך, הסגר על חלק מהשכונות מירושלים ועוד נושאים נוספים. איתנו על קו הטלפון נועם וייצנר, שלום ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז אתה איש משרד הבריאות ומרכז הרבה מאוד מן הפעילות שקשורה להמשך ההנחיות בסוגיית הקורונה, אז ככה ברשותך נעשה גם הרבה מאוד סדר למאזינים מאוד מבולבלים בסוגיית מערכת החינוך. האם ביום ראשון חוזרים ללימודים חלק מהילדים, גני ילדים, ובהתרכז כאמור בציבור החרדי, מה אתה יודע לומר לנו?
הכוונה היא בהחלט להחזיר את מערכת החינוך, מערכת הגיל הרך של הגנים וילדים בבתי הספר עד מה שנקרא כיתות ג' להחזיר אותם ללימודים. אנחנו בדיונים אינטנסיביים עם משרד החינוך על הכללים והנחיות איך לעשות את זה, כאשר אנחנו רוצים כן לאפשר חזרה לצד מספר מגבלות כמו קבוצות יותר מצומצמות, שמירה על היגיינה כאשר אותם ילדים יהיו כל הזמן באותם קבוצות, ככה מצד אחד כן אוכל לאפשר חזרה של לימודים, אבל מצד שני גם נמנע התפשטות או התפרצות של המחלה, של הנגיף, במקומות מה שאנחנו לא רוצים שזה יקרה.
כן, okay, כלומר, נכון להערב, רק בואו נשים את זה בכותרת, נכון להערב, יום חמישי בערב, אתה אומר ביום ראשון, בתחילת שבוע, לא תיפתח מערכת הלימודים.
לא, אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שכן תתאפשר פתיחה של מערכת הגיל הרך וכיתות עד כיתה ג', כן מחר תארך ישיבה מחרת אצל ראש הממשלה, שבה גם מסתכל נתוני התחלואה, וגם נראה את מוכנות המערכת. אבל בהחלט...
ורק מחר, אחרי אותה ישיבה, תתקבל החלטה אם מה שאתה אומר באמת נכנס לפועל.
נכון. כן, אני יכול לומר שכן המערכת נערכת, אני כן יודע לומר שהמערכת כן נערכת, אבל יכול להיות שאם זה לא יהיה ביום ראשון, זה יהיה כמה ימים אחר כך, עד שכל... גן או כל בית ספר יעשו את הערכות הפרטנית שלו.
אוקיי, הבנתי. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על תלמודי התורה, גני הילדים ובתי הספר בכל הערים החרדיות. עכשיו יש החלטה להתחיל את מערכת הלימודים ביום ראשון עד כיתה ג', אבל בכפוף לאישור סופי שיינתן מחר אחרי ישיבת הממשלה, וההורים צריכים לעקוב אחרי אמצעי התקשורת כדי לדעת מה בסוף הוחלט. זאת התמונה?
נכון, זאת בהחלט התמונה, ואני מניח שלאחר מכן כל מערכת, בכל רשות וכל בית ספר יבואו ויאמרו את היכולת שלהם להיערך, ואם במקום מסוים זה לא יהיה ביום ראשון, אז יהיה יום או יומיים אחר כך. כך אני מניח שהמערכת תתארגן.
אוקיי, אז אם באמת יתקבל מחר ההחלטה שמערכת הלימודים חוזרת עד כיתות ג', כולל גני גיל הרך, אנחנו מדברים על כולם, לא קבוצות קטנות ולא... בכל מיני, לא יודע, אוויר פתוח, פשוט הגן חוזר למתכונת הרגילה והשגרתית שלו.
לא, אני חייב לעצור ולתקן פה. לא מדובר על האוויר הפתוח, זה נכון, אבל כן יקחו את הגן ויפסלו אותו לקבוצה, לשתיים או שלוש קבוצות, כדי שמספר הילדים יהיה יחסית מצומצם, כדי שלא יהיה כל הילדים של הגן, נגיד, שלומר...
איך זה ריאלי? איך זה בדיוק יעבוד מעשית? תדמיין גן ילדים, מה, פשוט יצטרכו לשים מחיצות ביניהם, מה, הם לא, במשך חצי יום, לא יהיו באיזושהי אינטראקציה אחד עם השני?
לא, אז יש, הילדים בגן יפוצלו לשתיים או שלוש קבוצות, כאשר הגננת תעבור בין הקבוצות, יכול להיות שבגן יעשו, לא יבנו עכשיו כמובן איזשהו מחיצה פיזית באמצעות בינוי, אבל יכול להיות שכן ישימו איזשהו הגבלה מסוימת, אם זה באמצעות נאמר כיסאות או אמצעי הגבלה אחר, כדי שבאמת לא יהיה ערבוב בין הקבוצות. בוא, אני אסביר את זה בעוד שורה. אנחנו רוצים למנוע מצב שיהיה ערבוב בין, נאמר, נגיד 30 ילדים, וזה אומר 30 ילדים, זה אומר מפגש של 30 בתי אב, וזה אומר שאפשרות של הדבקה בין 30 בתי אב. את הדבר הזה אנחנו רוצים למנוע. לכן כן תתאפשר פתיחה, אבל כן ננסה לפחות בזמן הקרוב, לשמור על מגבלה של קבוצות, לעשות את העבודה בקבוצות יותר מצומצמות, בקבוצות קבועות, בתוך שמירה על היגיינה.
תרשה לי לומר ככה כמאזין מן הצד לדברים שאתה אומר, קצת חוסר בהירות, חוסר החלטיות.
אני חושב שאולי בשיחה שלנו קצת קשה להסביר את זה, אבל יש ייצור...
מה זה קשה להסביר? מאזינים לך עכשיו 100,000 הורים לילדים בגן, פלוס מאות גננות, וכנל מורים ומורות לילדים בכיתות עד כיתה ג' והורים לילדים עד כיתה ג' וכולם לא יודעים מה קורה בתחילת שבוע, ואני מנסה לשמוע באמת גם מגורמים נוספים, לא רק איתך, לאורך כל היום, והתשובות סותרות, לא ברורות, וגם עכשיו בשיחה איתך, לא כי אתה עכשיו לא יודע להסביר, אלא אני חושב שעצם קבלת ההנחיה היא לא חותכת, היא לא ברורה, היא לא שחור הלבן, נתון לשיקולה של הגננת עם כיסאות בין התלמידים.
בואי ננסה להסביר שוב.
כן.
אנחנו רוצים שהקבוצות יהיו קבוצות של סדר גודל בגנים, אני מדבר כרגע על הגנים, של עד 8 ילדים בקבוצה. אוקיי, זאת אומרת שיצטרכו כן לחלק את המרחבים, שלא יהיה מגע בין הקבוצות האלה. הקבוצות יעבדו במסגרת הגן האורגני, אבל שכל קבוצה תהיה של 8 ילדים. בין הקבוצות האלו תהיה הפרדה, הקבוצות האלו יהיו קבועות, ואנחנו ננסה להקפיד יותר מבדרך כלל על היגיינה, על שטיפת ידיים, על ניקוי משטחים. אלו הכללים. בכיתות היסודיים של א' עד ג', הכללים יהיו עד 15 ילדים, שגם שם 15 ילדים בקבוצה קבועה, שלא יהיה מגע ואינטראקציה בין הקבוצות האלה, הקבוצות האלה יהיו קבועות, וגם כאן נקפיד על היגיינה.
ואת זה אפשר לעשות, אתה אומר, בתוך המבנה הסטנדרטי של גן הילדים ושל כיתות הלימוד, לחלק ל-15 תלמידים, כלומר יש כיתות עם 35, עם 40 ילד, אבל זאת המגמה, וזה אחריות של איש הצוות בשטח, כלומר, של המורה.
לא, והאחריות היא לא מוטלת על, על המורה. בסוף יש רשות מקומית ויש מנהל בית ספר, ומנהל הבית ספר הוא אחראי, לא המורה, המורה בקצה. כן, צריך לזכור, גם היות ומבנה הלימוד רובם ריקים, כי הכיתות הגבוהות עדיין לא לומדות, כן ניתן לפזר ולחלק ביותר כיתות. זה חלק מהמחשבה של מה שהולך לקרות בנאמר סדר גודל של שבוע, שבועיים הקרובים.
אוקיי, שאלה נוספת, ובואו תנסה אולי להסביר להורים הרבים שכן חוששים, למרות מה שאתה אומר, עדיין לשלוח את הילדים, כי הם אומרים, רגע, אם לא מחזירים את כל בית הספר, סימן שאנחנו עדיין בעיצומו של אירוע. למה שנשלח את ילדינו הרכים להיות אותם שפני ניסיון, במרכאות, של החזרת מערכת החינוך לשגרה, ועדיין לא רוצים לשלוח את הילדים, כלומר, זו לא חזרה מלאה. מה אתה יכול לומר להורים האלה? צודקים?
אני חושב שהחשש מובן מצד אחד, מצד שני אני חושב שהמונח שפני ניסיון הוא לא מונח נכון. אנחנו כן רוצים לעשות חזרה, אגב, כמו שעשינו סגירה מדורגת, אנחנו רוצים לעשות חזרה מדורגת, ובחזרה המדורגת הזאת, לכן הסברתי קודם את הכללים,
הבנתי.
שאולי היה קצת מורכב להעביר אותם, אבל לכן אנחנו מקפידים כל כך, על הנושא הזה של קבוצות יותר קטנות, בדיוק בגלל שאנחנו רוצים לעשות את החזרה מדורגת ומבוקרת, הכללים הם כללים קצת יותר קשיחים של קבוצות יותר קטנות, ולכן אני חושב שכן, הייתי אומר להורים, אני בעצמי הורי, כן, ניתן להחזיר את הילדים למסגרות החינוך, ולכן כן חשוב להקפיד על הכללים, ויכול להיות שההורים צריכים גם לשאול כן. ולראות איך מקפידים על אותם כללים.
בוודאי, הכלל הבסיסי זה ילדים יוצאים ממסכות, שומרים על כללי ההיגיינה, מסבירים את זה לילדים, עד כמה שניתן לילדים בגן להסביר את הדברים הללו, אבל כן, זאת מציאות מורכבת. בואו נדבר על עוד עניין, חוזר הסגר, אני מבין, החל מהערב, על 3 או 4 שכונות בירושלים, שם התחלואה הולכת וגדלה, גבוהה. תרחיב קצת ככה לדיונים סביב העניין הזה.
כן, אז ההגדרה המדויקת היא מה שנקרא אזור מוגבל, וזה אכן אושר לפני שעה קלה בהחלטת ממשלה. בירושלים השכונות שעליהם הוחלט על אזור מוגבל וקריית צנז, קריית בלזה ורוממה. ההגבלה נכנסת, בעצם נכנסה לתוקף ממש מהשעה 6 היום בערב, והיא תהיה עד יום ראשון בסוף היום. יום ראשון הקרוב בסוף היום, כלומר, אנחנו בעצם מדברים על ה3 ימים הקרובים.
אוקיי, אני מודה לך על הדברים, נועם ויצנר. תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. כאמור, ממתה במשרד הבריאות, אנחנו עכשיו עוברים אל יושב ראש ש"ס, שר הפנים, הרב אריה דרעי, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב, שלום טובות.
אז הקורונה עדיין באוויר, הרבה מאוד משימות עוד בדרך, חלק מהדברים באמת גם רואים את ההצלחות של המאמץ שנעשה כאן בימי חג הפסח, עם הוצאת החולים מהבתים, תקרא ככה איזה תמונת מצב נכון לערב בסיפור הזה, הרב דרעי?
כן, ברשותך, אבי, אני מרגיש חובה, לפני שאנחנו נדבר על זה, להעלות את, להגיד כמה מילים לדמותו של הממש חסידה ופרישה, מקים עולה של תורה, הרב כן. יהודה זייד,
מייסד את
השתילי זיתים, כן. שזה תלמוד תורה מהראשונים של היהדות הספרדית, שהעמיד אלפי בני תורה בתלמידי חכמים, במשפחות, ואחר כך הישיבה הקטנה, משכנות הרועים, הישיבות הקטנות הטובות ביותר שיש, לא אצל הספרדים, בכל עולם התורה. ואחר כך כמובן פאר היצירה, ישיבת יסודות, שעשתה מהפכה, שעד כדי כך שבחורים ספרדים שהתקבלו לישיבות אשכנזיות הטובות ביותר, העדיפו ללכת ליסודות, וכל זה בזכותו של אותו איש, שהיה בעל הבית שהגיע מדרום אמריקה, והגיע לארץ, יהודי ירא שמיים קדוש וטהור, שמסר את כל נפשו ואת כל ממונו ואת כל עונו להקים עולה של תורה. אי אפשר להאמין את הסייעתא דשמיא שיש ליהודי הזה, והשם זיכה אותו באמת, שהוא הקים ממש ממלכה אדירה, הוא מזכיר לי את הרב פרדו, שגם אותו דמות של בעל הבית, סוחר, שבא ועשה את הכל, והקים אימפריה הזה של בנות וזה של בנים, אשרם, אשרם, אנשי אמונה ודו, יהי זכרו ברוך.
אמן, באמת אנשים של הדור הקודם, ורק נאמר, הוא לא נפטר מקורונה, אבל הוא נפטר בסביבה טובה, כן.
כן, הוא היה חולה כבר כמה שנים. טוב, השם יהיה זכרו ברוך שעמוד במליט טוב על משפחתו, על כל המוסדות שהוא הקים, על כל התלמידים, על כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו דודי רד לגנו, שפחות שלא ישכחו אותנו, כמו שמסרו את נפשם פה בשביל עם ישראל, שכשהם עולים למעלה, לפני כיסא הכבוד, שהמשיכו לזכור אותנו, שאנחנו גם זקוקים לגאולה. עכשיו, לגבי הקורונה, תראה, ברוך השם, אין ספק שהיינו במצב מאוד 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 קשה, אני לא התבטאתי, לא התראיינתי, אז באותה תקופה היינו עסוקים יומם ולילה, זה לא היה פשוט, היה חלילה וחס, סכנות, לפי קצב ההתפשטות, נכפל במגזר החרדי, הכפלנו תוך 3 ימים את המספר, שזה למעשה, אפשר לומר, ההכפלות הגבוהות ביותר שיש בעולם, ולא היה פשוט בערים צפופות מאוד, אזורים צפופים, בשכונות צפופות, וגם היינו כמעט 60% או 70% מהחולים מבדינת ישראל היו מהמגזר החרדי בכל הערי הארץ. זה קרה בגלל פורים, זה קרה בגלל החתונות שהיו אז, זה קרה בגלל בתי הכנסת, שהכל היה מותר דרך אגב. זה לא שחלילה וחס. ואני אומר שבאמת עם שיתוף פעולה אדיר של הציבור, כמובן שנשמעו להוראות גדולי ישראל, ושמרו יותר מכל ציבור אחר על ההוראות, הפעולות שנעשו עם העיריות, ואני חייב לומר שכולם שיתפו פעולה, ללא יוצא מן הכלל, ממש, כולם, אחד אחד, אני לא אזכיר את השמות, אבל כולם שיתפו פעולה, ועבדו 24 שעות, כמובן, אני חייב לציין את הצוות שעמדתי אז, מנכ"ל משרד הפנים, יהודה אבידן ואחרים, שעשו, והעוזרים שלי, שעבדו יומם ולילה, וכמובן משרד הבריאות, השר ליצמן והעוזרים שלו, בבצ'יק ואחרים, שעשו עבודה גדולה מאוד, וביחד נרתמנו לעניין, גייסנו את הצבא, גייסנו את פיקוד העורף, הבאנו משאבים אדירים, תחשבו כמה, על עשרות אלפי מנות חמות כל יום, כמה כוח אדם, כמה...
והרבה הרבה מאוד קשיים בדרך, לא קל, גם לציבור, גם ימי הסגר, ימי הפסח, אבל היום רואים את התוצאות.
המון בירוקרטיה, אתה יודע מה שזה, לרצות כל אחד ואחד, בתי המלון, המלוניות, משפחות מעורבות, צימרים, לא פשוט הסיפור, לא פשוט. עדיין אנחנו מתמודדים עם זה, אבל ברוך השם, אם היום בבני ברק, מתוך 2,500 או 2,800, 700 חולים מומתים שהיו בבני ברק מתחילת העניין, אני חושב שמסתובבים היום בבני ברק אולי 200-250 חולים, רק שתבין את המספרים, הרוב ברוך השם החלימו, חלק גדול נמצאים בבתי מלון, לצערנו הרב למעלה מ-20 נפטרו, ושאר בבית חולים שהשם ישלח להם רפואה שלמה, וככה אנחנו משתלבים, נכון, יש לפעמים מוקדים שמתפרצים שוב, ואנחנו מיד, במקום לעשות עכשיו סגרים גדולים, לסגור שערים שלמות, או אוכלוסיות.
כן, מה שאנחנו רואים הערב בירושלים, קריית בלז.
נקודתית.
כן.
לא, אני לא קורא לזה קריית בלז, אני קורא לזה רומם המרכז, זה מתחם של כמה שכונות, שזה ל3-4 ימים הם יקבלו סיוע מיוחד, ננסה לעשות מאמץ להוציא אותם לבתי מלון, לתת להם סיוע, זה עד יום ראשון, כיוון שאין לנו סמכות מעבר לכך. בית שמש למשל, היו שתי שכונות גדולות, היום שחררנו שכונה וחצי, כיוון שהם עמדו במשימה, אותו דבר בנתיבות, היה שתי שכונות, עמדו במשימה, ושחררנו אותם עוד לפני הזמן. כך אנחנו נעשה עכשיו כדי, הרי צריך לזכור בסוף, יש גם את טובת האזורים עצמם שאנחנו מדברים עליהם, ויש גם טובת כל הסידור הכללי. כיוון שאם רוצים לפתוח, ואם רוצים לפתוח לימודים, ואם רוצים לפתוח מסחר, ואם רוצים לפתוח, אי אפשר יהיה, שימו לב, אני אגיד לכם נתון, ברוך השם, אבל מצד שני גם לדע את הבעיה של הסיפור. בשלושה ארבעה ימים האחרונים, כל החולים החדשים שיש במדינת ישראל, ברוך השם שזה מספרים קטנים מאוד, כן? אבל כל החולים, 80% מהציבור החרדי, מהאזורים האדומים שאנחנו קוראים, וה-20% מהבדואים ומהאוכלוסייה הערבית, דיר אל-אסד, ג'סר א-זרקא, כמה מקומות כאלה. אפשר לומר שבגדול, בשאר האזורים במדינת ישראל, בציבור הכללי שלו, הציבור החרדי והציבור הערבי הבדואי, אין חולים, זה ניסי ניסים. אבל מצד שני, זה מחייב אותנו. אז אנחנו היום במספרים קטנים, ברוך השם, להיום פחות מ-100, אתמול ל-150, שלשום פחות מ-100, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה, שאם אנחנו לא נמשיך לשמור על ההוראות, לשמור על הנחיות, לא לחינם למשל.
כן, עוד מעט נביא לפה נתונים שיוכיחו שבמקומות ששמרו על ההוראות, המספר ירד, ומקומות שההפך, המספר עלה, אנחנו נביא כמה עדויות, בדיוק מהשכונות שאנחנו מדברים עליהן.
בסדר, אבל מצד שני, תראה, לא לחינם, גדולי ישראל אתמול קיבלו, אני לא יודע אם הציבור מודע לזה, קיבלו החלטה, הוראה, פסק דרמטי, כשמערכת החינוך עבורה ביום ראשון, אם לא יקרה שינוי, אמורה לפתוח בכיתות א' וג', הם הורו לנו, לרשתות, לתלמודי תורה, לכל מערכת החינוך החרדית, ואנחנו פועלים עכשיו לזה, לא לפתוח את הכיתות הקטנות.
רגע, זה נתון, מה שאתה אומר עכשיו, הרב דרי, נתון מעניין, כי לפני כמה דקות עלה לכאן ראש מטה מנכ״ל משרד הבריאות, שאמר לנו בשידור שההחלטה היא רוחבית, כולל הציבור החרדי.
בסדר, אני לא יודע מה הוא אומר.
לא, זה רק שההורים ידעו שביום ראשון לא מתחיל הלימודים.
דקה, לא, אנחנו רוצים הפוך. אנחנו ביקשנו, ואני מקווה שהיום מחר תתקבל החלטה על זה, אנחנו ביקשנו מעיין החינוך התורני, חינוך עצמאי, תלמודי תורה, ביקשנו שלפי הוראת גדולי ישראל, שלא יפתחו את הכיתות הקטנות, כיוון שאי אפשר לשמור על הילדים, על מרחק ועל ריחוק. אין דרך להגיד לילדים בכיתה א' ב' ג' שאל תדבקו אחד בשני ואל תתחבקו ואל תריבו ואל תפלו אחד על השני. אתה יודע שזה לא מציאותי לצערי הרב. ולכן הם ביקשו שאנחנו, זה סכנה, למה הם באים לבית, הם התחילים לדביק את כל המשפחות אחד עם השני. הם ביקשו להפוך את זה, שאנחנו נפתח את הכיתות הגדולות, זין, ח', ט', י', הישיבות הקטנות, ללמוד בקבוצות של 15, יש גם יותר ערך חינוכי ולימוד תורה, זה הקבוצות שצריכים באמת לשבת וללמוד, הילדים הקטנים יכולים בבית ללמד אותם ולשמור עליהם, ובוא נדבר גלוי, הלחץ לפתוח כיתה א' וג', שזה לחץ גדול מאוד, וגם משרד הבריאות יודע שזה בעייתי מאוד, זה בגלל הלחץ של ההורים שרוצים לתת לעבודה, ואין להם מי שישמור על הילדים שלהם. לנו ברוך השם יש משפחות גדולות, עם בנות גדולות, עם ילדים גדולים שיכולים גם לעזור ולשמור, אבל אנחנו לא נסכם את הציבור שלנו, ואני שמח שגדולי ישראל שרואים את טובת הציבור, נתנו רעה כזו. אנחנו היום כבר, ואתמול, ישבו מנהלי הרשתות שלנו עם המל"ג ועם משרד הבריאות, והציעו להם את ההחלטה, הציעו להם את ההצעה, הם קיבלו את זה, ואנחנו מחכים לאישור סופי, מחר אני מקווה שאנחנו נאשר את הדבר הזה, ואז יצאו הנחיות הברורות בעניין הזה כאן.
אוקיי, אז נכון לערב, הרב דרי, לגבי תחילת הלימודים ביום ראשון, אין הנחיות ברורות.
בוא נגיד לך מה הכיוון, בסדר? הכיוון הוא שלא יהיה לימודים במגזר החרדי לכיתות א' וג', אלא יהיה לכיתות הגדולות.
אוקיי. אגב, ההחלטה של הסגר הערב ברומם המרכז, כמו שקוראים לזה, זאת בקשה, זו החלטה של משרד הבריאות, זה בא מטעמם?
תראה, מי שיכול לבוא, קודם כל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה לגמרי. יש היום קריטריונים מאוד ברורים של משרד הבריאות ושל המלל, עם מפות מאוד, קוראים לזה מפה נושמת. רואים כל אזור וכל רחוב, איפה לפי הנתונים, ואז מתחילים, הם תובעים את זה בצבעים. כל ירושלים למשל, צבועה בצבעים, כל שכונה יש לה את הצבע שלה ורואים, יש כמה קריטריונים ורואים. אתמול, הטיוטה שהוגשה, שרצו שאני אכנס את ועדת השרים אתמול, הוגשה לנו טיוטה מהגורמים המקצועיים, שהטיוטה הייתה של הרבה יותר שכונות בירושלים. כמובן שביחד עם שר הבריאות בדקנו, העלינו את משה ליאון, ראש העיר, והתמקדנו בשכונה-שכונה, וראינו שחלק גדול מהשכונות שרצו אותם גורמים להביא, הם במגמת ירידה, והם בשליטה, ולכן משה ליאון שכנע אותנו, את שר הבריאות ואותי, ואת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות, שאין טעם, כשבאמת המעמד של העירייה עוזר והפעילות גורמת לירידה, אין טעם עכשיו לעשות להם הסבר. שלוש השכונות הללו, שהם במגמת עלייה לצערי הרב, ולכן לא היה למשה ליאון מה לשכנע, ולמשרד הבריאות הגיש, ואני תמכתי בזה, אני לא אחד שבורח מאחריות ואומר, הם אמרו או לא אמרו, פורמלית נכון, משרד הבריאות מגיש להצעה, אבל זה הצעה משותפת, זה בדעה, אנחנו בדעה אחת בעניין, אני מקווה מאוד, המטרה היא לעזור גם לדאוג לציבור האחר, שלא ידבקו, אבל אני מקווה מאוד שזה יהיה קצר, ואם בעזרת השם ביחד עם העירייה נעשה הכל כדי לפנות כמה שיותר חולים משם, לתת להם סיוע מיוחד, וכדי שגם בשכונות הללו שרמת התחלואה תרד ולא יהיה מגמה של עלייה.
אגב, גם בשכונת הבוחרים יש רמת תחלואה יחסית גבוהה, אבל שם לא הוטל עדיין סגר, כי מה זה תלוי במספרים?
בגלל שהמגמה שם היא מגמה של ירידה. אנחנו מסתכלים מספר המחלימים מול מספר החולים, כמה חולים בפועל נמצאים שם, כמה אכלו לבתי מלון, כמה החלימו, יש לנו מספר
של בדיקות
שאנחנו עושים, זה, לא, זה המון עבודה, תאמינו לי, כל דבר ודבר, אני, אל תסתכלו רק על המספר הפורמלי, מסתכלים, תסתכלו מה, 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 מה יש, אני
אוקיי.
עזים בבוחרים למשל, ובמקומות כאלה ברמות, בארנוק, במקומות כאלה, שגם אם מתווספים חולים מעטים, אבל יש מספר מחלימים גדול, ויש הרבה אנשים שהתפנו לבתי מלון, כל זה מביא אותנו לקבל החלטות.
נושא הישיבות, הקפסולות, כל מיני מתווים ורעיונות, אחרי שאנחנו מצליחים להבין שהמגמה היא כמובן להחזיר את עולם התורה בצורה בטוחה, שזה באמת מכנה משותף של כולם, אנחנו באמת רוצים לדעת, האם זה ריאלי כל התוכניות האלה להפעיל ישיבות בצורה כל כך סגורה, לשמור על הבריאות של כולם? מה דעתך על זה, הרב אריה דרעי?
אני אסביר לך את הדבר, תראה. אין ספק שהפתרון, תראה, אנחנו מחפשים את כל הפתרונות שיש. קודם כל אני חייב לומר, וזה האושר שלי, אשרינו שזכינו לדור כזה, כל התורה לא פסק לרגע. אני בודק לעומק, ובטח כל אחד, גם אתה יכול להעיד, וכל אחד יכול להעיד. הילדים שלנו יושבים ולומדים תורה. אני חייב לומר את זה. הבחורים שלנו יושבים ולומדים תורה. האברכים שלנו יושבים ולומדים תורה. אני רואה את זה, אני שומע את זה, ברוך השם, למרות שאין לנו את הטכנולוגיה, אין לנו את האינטרנט, אין לנו את הזום ואת כל הדברים, דרך הפלאפונים הקשרים, כולם התארגנו, כל המוסדות, ללא יוצא מן הכלל, גם בנות וגם בנים, ואני רואה את כולם יושבים כל היום, מגיל הקטן ועד הגילאים המבוגרים, לומדים בחברות או דרך הטלפונים, האברכים לומדים, הבני תורה לומדים, הילדים לומדים, כל תינוקות של בית דבן לא פסק. ברור שזה היה עדיף בכיתה, אבל ברוך השם, זה לא שאנחנו עכשיו באיזשהו שבר של ניתוק מוחלט, וזה חייבים לומר, זה הגאווה שלנו, סימן שהחינוך, סימן שבאמת הבני תורה ועולם התורה שלנו זה משהו אמוני, שורשי, עמוק, עמוק, שגם בתקופות כאלה הם ממשיכים ללמוד. עכשיו, אנחנו מחפשים פתרונות, אבל מצד שני, אנחנו גם לא רוצים לסכן חלילה וחס. עלו כל מיני הצעות של הקפסולות, למשל, שמדובר שקבוצות מסוימות עד 26 תלמידים, מוסדות שיכולים להכשיר את המקום לכך, יוכלו להיכנס לשבועיים, אותם 26, ולא יצאו מאותו מקום, שם ילמדו, שם יוכלו, והם יהיו ללא שום מגע של אף אחד אחר, ויהיו כמה...
יחידת מחייה של 24 שעות, עם כל הצרכים הנדרשים.
חד משמעית, כמובן, שזה מצריך התאמה, והתנאי שלנו גם שתהיה הבטחה, ואז, אחרי שבועיים, יש לך שתי אפשרויות, או לשלוח את הילדים לשבת הביתה, אם קשה להם, ולהחזיר אותם חזרת התלמידים. עוד הפעם שיכנסו עוד הפעם לקפסולה, שאותם בחורים שיכנסו עוד הפעם לעוד שבועיים, וככה ימדו עוד שבועיים ועוד שבועיים, או שיש אפשרות אחרת, שבינתיים היא עדיין, זה הכיוון, אין עדיין היתר מוחלט לזה, כמעט שרוצים לחכות לראות מה יהיה בהמשך, אבל יש אפשרות סבירה מאוד שאחרי שבועיים, כל הקבוצות, למשל נניח שישיבה גדולה, עשתה 10 קבוצות כאלה, כל אחד במקום אחר. אחרי כן. שבועיים יכולה לחבר אותם כבר ביחד.
מקום 26 ל-52.
או ל-200 או ל-300, כן?
הבנתי.
אבל בתנאי, אבי, שהם יישארו חודש ביחד. אחר כן. כך, או פירושו בסך הכל 45 יום. אז כל אחד יבחר את הדבר.
לא מתאים, בקיצור זה לא מתאים לכל ישיבה, לא מתאים לכל לא, בחור.
אין לכולם את התנאים האלה.
כן.
אין לכולם תנאים. אין נקודה הרבה השקעה, צריך מרחבים, צריך מקומות, אל תשכח, צריך מקלחות, צריך בית מדרש, צריך אוכל, אנחנו, אוכל הכוונה היא שהם יביאו אוכל, לא יהיה חדרי אוכל פעילים, אלא דרך מגשיות ודרך אוכל מוכן, אבל יצטרכו, תמיד, זה לא פשוט.
אז תרשה לי הרב דרעי לומר בכותרת אחת מכל ההסבר של כל התהליך הזה, נכון להיום, יום חמישי בערב, אין כרגע תוכנית מסודרת, אמיתית, ברורה, שאפשר באמצעותה לפתוח במהלך ימי שבוע הבא איזושהי ישיבה בארץ. הכל במסגרת עוד חשיבה ודיונים.
אני אפתיע אותך, לא. הקפסולות מאושרות, ואני יודע על כמה וכמה מוסדות. יש לנו כבר ועדת היגוי, ועדה שעובדת ביחד עם ועד הישיבות עם הרב קאופמן. יש לנו נציג שם, הרב דוד בן שמעון, ויש נציג לליטאים, ויש נציג לחסידים, ובודקים מוסדות, ומכשירים אותם ביחד עם המל"ל ומשרד הבריאות, ויש, אני יודע, מוסדות שכבר מתחילים ומכשירים ועם תוכניות. אני מאמין ששבוע הבא אתה תראה, אני לא יודע להגיד לך כמה, אבל כמה וכמה מוסדות מכל החוגים שיפתחו ויעשו את זה. אבל זה פתרון אחד. הפתרון השני, אמרתי לך, לגבי הישיבות הקטנות ולגבי הכיתות הגבוהות, אנחנו מקווים שמחר נסדר את העניין הזה, שהם יוכלו ללמוד במסגרת של קבוצות של 15. ועוד דבר אחד שאני עובד על זה, וגם יש הסכמה עקרונית, ואני מקווה שכבר ביום ראשון יהיה, אנחנו נוכל כבר לפרסם את זה, זה הלימוד במרחב הציבורי. כמו שאפשר להתפלל 19 במניין, יהיה אפשר ללמוד 19 במשך היום, בחוץ, במרחב, תעשה הצללה, ותלמד, אפשר, זה טוב לכוללים, זה טוב לישיבות, מי שרוצה
להגיד שיעורים.
אנחנו מנסים את כל האפשרויות, אבל כמובן ללא לקחת חלילה וחלילה סיכונים בריאותיים, שנחזור עוד הפעם למגפה הגדולה שהייתה בתחילת הדרך. אז אנחנו משתדלים מצד אחד ערך התורה, מצד שני הערך שנשמרתם נפשותיכם, ואנחנו ממשיכים לחפש פתרונות לפי ההתפתחויות של המחלה, וכמה שהיא תרד יותר והמספרים בציבורים שלנו ירדו. תשמע, זה לא סוד שבימים האחרונים היה לנו מאבק לא פשוט, היו דעות כאלה שבאזורים אדומים, קרי בני ברק, ירושלים, כל האזורים החרדיים, לא יפתחו בכלל שם שנת הלימודים או דברים כאלה, לכל הגילאים. ברוך השם שלא התקבלה העמדה הזאת.
בקיצור, לגבי מערכת הלימודים במגזר החרדי, העבודה כרגע זה שאצל החרדים, אצלנו בכל המוסדות, יהפכו את כיתות הנמוכות לכיתות גבוהות, כלומר אם תחל שנת הלימודים יתחילו, זה לכיתות יותר גבוהות ולא לגני הילדים והכיתות הנמוכות, ולגבי הישיבות כבר בשבוע הבא יהיו תוצאות ראשוניות של עבודה שעושות מספר ישיבות בסוגיית לימוד, הקפסולות הללו.
וגם לימוד במרחב הציבורי.
אוקיי.
של קבוצות של ה-19 איש, כן.
ממש לסיום, שאלה אחרונה, אי אפשר להתעלם באמת גם מהנושאים הפוליטיים, גם בזה עבדת הרב דרעי בחודשיים האחרונים, בכל התיווך בין אשכנזי, גנץ לנתניהו, מאחורי הקלעים, כבר עכשיו אפשר לומר את זה בכל, יש חוק שנותן איזשהו הסדר לקואליציה הזו לצאת לדרך, הוא תלוי בבגץ, וראינו היום את עמדתו של בגץ, למשל לגבי חמץ, ראינו אותו לגבי האיכון הסלולרי, ראינו אותו לגבי הרבה דברים אחרים, רק בימים האחרונים, איך אתה מרגיש עם זה?
אני לא יודע, אנחנו לא יודעים אף פעם להעריך מה התוצאות, זה ברור שכשעושים הרכב של 11, אז זה לא הולך להיות תחייה לסף של העתירות, וראינו שהם לא דחו על הסף, אז זה ברור שהם הולכים לקיים דיון ולקבל החלטה, וכשעושים הרכב של 11, זה יכול להיות גם החלטות דרמטיות. אני מעריך הערכה שלי, אבל שוב, אין לי שום מידע, הערכה שלי לא פחות, לא יותר טובה, סליחה, מהערכות שלך, אבי, כן? אני מעריך מהניסיון שלי, מה שאני יכול להעריך. אני לא מעריך שבגעתי את הרב החוק הזה. אחרי עמדת היועץ המשפטי לממשלה היום, שהוא אמר שאין מניעה משפטית, אחרי שהכנסת העבירה את זה היום ברוב של 72, אחרי שהמשמעות הברורה ביותר, שאם לא מאשרים את ההסכם הולכים לבחירות, בתקופה של משבר פוליטי שלא ידע מדינת ישראל, כבר שנה וחצי, שאין ממשלה שיכולה, ואין כנסת פעילה, להיכנס בתקופה של קורונה, בתקופה של משבר כלכלי גדול מאוד, להיכנס לבחירות, קשה לי מאוד להעריך שם זה. אני לא אומר שנקבל סלשים שם, אני לא אומר שנקבל מילות טובות, ואף אחד, גם לא המתווך, יקבל איזשהו שבח על מה שעשינו, נקבל בטח מילים קשות, זה, אבל בסוף, השורה התחתונה, הערכה שלי שלא יתערבו. אני מאוד אופתע אם הם יתערבו, זה דרמה גדולה מאוד. אבל בואו נכון, אנחנו ממשיכים. אנחנו היום בלילה, לך אני אומר, עושים מאמצים, לסיים את המסע ומתן בין ש"ס לבין הליכוד, ולחתום על ההסכם.
אך ההסכם הזה ייחתם, וכלול בו כמובן חוק הגיוס בשלב הזה, וכל שאר המסע ומתן הקואליציוני בכלל נדחה לסוגיות התקציב לעוד תקופה מסוימת.
כן, נכון, זה לא ברור שעכשיו אין מה לדון על התקציב, שיש תקציב, יש לנו הסכמות עם הליכוד, שאנחנו ביחד נשתף פעולה בכל הנושאים שחשובים לנו, גם בנושאים של דת ומדינה, גם בנושאים של התקציב של העולם, החינוך של העולם,
דת ומדינה. חוק הגיוס כבר מוסכם, אני מבין. שאלה, יש ויכוח איזה מתווה בדיוק, איזה מועצת אמרה את דברה בעניין הזה?
אנחנו מדברים על שעה העם עושים דת ומדינה, שהליכוד יהיה בעמדות שלנו, בקואליציה, בגבי חקיקה פרטית, שכולם יצביעו איתנו ביחד, ואם נער, אתה מבין שהאופוזיציה לא תעשה לנו חיים קלים. אתה מבין ש... וגם בית המשפט העליון, קח את כל מיני החלטות, שאנחנו נצטרך לתקן אותם בכנסת, אז אנחנו צריכים את ה... גם את זה לשרן את עצמנו בכל הנושאים הללו, שלא נשאר חלילה בחד. רק תזכרו, אבל אני מציע שכל הזמן נזכור, שברוך השם, ממשלה רחבה, זה טוב, זה דבר חשוב, זה שכחול לבן, ברוך השם, אלה שרצפו אותנו מבחינה דתית ורוחנית, לא נמצאים שם, והתפרקו הדבר הזה, צריך לזכור בסוף, 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 שהחרדים, ש"ס ויהדות התורה ביחד, 16 חברי כנסת, ואם תספור בקואליציה, כשאתה מוריד את ה-16, אתה מבין שהקואליציה עם שתי המפלגות הגדולות עדיין זקוקים, ולכן אנחנו, ברוך השם, ממשיכים...
עדיין בהגדרה של לשון מאזניים, מה שכמובן...
אנחנו צנועים, אנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו משתדלים לעזור לליכוד, שאנחנו יודעים שיקריב הרבה מאוד, ולכן אנחנו לא מבקשים עוד דברים ועוד תיקים...
טוב, אם על כל ה-16 חברי כנסת החרדים היו את מספר התיקים שכחול לבן קיבלו, זה היה... נראה קצת אחרת.
שהתיקים פחות מעניינים אותנו, והכיבודים האישיים פחות מעניינים אותנו, מעניינים אותנו לשמור על העולם הנפלא הזה של עולם התורה, ולדאוג לציבור הזקוק, הציבור החלש מבחינה כלכלית, שם זאת המשימות שלנו. יותר מזה, ברוך השם, השאר אנחנו משאירים את הכיבודים האחרים.
שר הפנים הרב אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, תודה רבה על השיחה כאן הערב, ובהצלחה רבה בהמשך, המשך המאבק למען הבריאות של כולנו. תודה רבה.
תודה רבה
ובשורות טובות. בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
עמותת רב להושיע שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג. זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק, ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33, עמותת רב להושיע ממורשתו של הצדיק מקרסטיר, 1-800-20-22-33.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
היי, מה נשמע? אתמול לא למדנו, קרה משהו?
כן, פשוט לא הייתי בבית. אני חייב כבר להזמין נתיב סטיק, שיהיה לי במחשב הנייד.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. בחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. בהצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום.
מבצע קיץ מיוחד בעינית. גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש ופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בחפוף לתקנות.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אמא, את מגלה שיש לי ילדי חרדה מנגיף הקורונה? תני לו לשתף אותך, לפרוק את הלב, להביע את תחושת הפחד שלו. זכרי, הלב של ילדך אינו מחסן. בך יש את היכולת להקשיב לו, לסייע לו במילים רכות ומבינות. שדרי לו שאת מבינה אותו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו במיקובל, טירוף הנחות ל-48 שעות. 30% הנחה על כל קולקציית הקיץ של קידי שיק ומלאנג' בלעדי באתר מיקובל.
מהרו, המבצע עד יום חמישי בשעה 8 בערב. כנסו עכשיו www.mikobel.com. השירות בחפוף לתקנון האתר והמבצע.
במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מני גירה שוורץ. שלום, ערב טוב מני.
טוב טוב אבי.
מצוות הסברה למגזר החרדי של משרד הבריאות, ואנחנו מדברים הערב, כשממש בשעה זו נערכת המשטרה להטלת הסגר, ההגבלות על רומם המרכז והשכונות המסועפות לאזור קריית בלז, קריית צאן, עזרת תורה, רוממה, בשל מספר החולים הגבוה שם. תן לנו רגע גם את מפת הנתונים בירושלים שהובילו להחלטה הזו, וגם את תמונת מצב שאתה יודע לומר לנו על התחלואה בציבור החרדי.
תראה, מה שרואים לאורך כל הדרך זה את הדבר הפשוט, מאיפה שנשמרים, איפה שמקפידים על ההוראות, התחלואה יורדת. אני רוצה להתחיל דווקא בחיובי. בוא ניקח לדוגמה את שכונת ארנוף, דיברנו עליה הרבה לפני שבועיים, שלושה. אכן התחלואה שם ברמת אחוזים הייתה גבוהה, הגיעה בשיאה ל-203 חולים. אבל בשכונה הזו מהר מאוד הבינו והפנימו את הנתונים. הציבור ככל הנראה שומר, אני לא מסתובב שם, אבל אני פשוט רואה את הנתונים. מזה 5 ימים, לא מתווסף חולה אחד בשכונה הזו. עכשיו שנבין, הנגיף היה שם כבר בתפוצה משמעותית, בתפוצה נרחבת. אם לא היו נשמרים, הוא היה ממשיך להדביק אנשים אחרים. אבל ככל הנראה אפשר להניח שנשמרו, וזו התוצאה. בתוך חודש ימים, השכונה מצליחה להדביק את הקצב, ולרדת למצב של 0 הדבקות. לא רק שם, יש גם שכונות נוספות בירושלים, אבל אני לוקח דווקא את ארנוף, כי שם הייתה מגמה שנקרא לה מסוכנת, הייתה שם מגמה מדאיגה, היה בשלב מסוים שבה המכפלות בארנוף עלו בצורה שהדאיגה, ואנחנו זוכרים גם שהוטלו הסגרים והמגבלות השונות בין היתר גם על ארנוף. כרגע, מה שאנחנו רואים כרגע זה צבר מרכזי בעיקר, שאפשר לחלק את זה בירושלים לשלושה מוקדים. המוקד המרכזי הוא, כמו שאתה אומר, אכן אזור רוממה והשכונות הסמוכות אליה. אגב, לגבי עזרת תורה, אני לא בקיא בפרטים המעודכנים, אבל ייתכן ועל עזרת תורה ספציפית לא יוטל הסגר, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. למה? כי בעזרת תורה, כשאתה בוחן את 5 הימים האחרונים, שוב, אין חולים חדשים. התחלואה שם הייתה גבוהה עד לפני 5 חודשים, והיא עדיין, כי לא כולם
נחלים. כן, כלומר, אתה אומר, יורדים פה ממש לרזולוציות של רחובות, כי שיקון חבד בצד הזה, ועזרת תורה בצד ההוא, מול קריאת צד, ממש פרשים של רחוב מפה לשם, ואפשר נכון. ללמוד מזה כמה
שבהחלטה,
דברים.
בדיוק, נכון שבהחלטה המשטרתית יוחלט כן להטיל גם על עזרת תורה, כי בהבנתם אסור שיזלוג מהשכונות האחרות לשם וכדומה, אבל בפועל, כשמסתכלים על נתונים, אז רואים את זה בצורה מאוד ברורה, גם הריכוז הזה של רוממה והשכונות המסתעפות מנה ללמטה, וגם האזור של 100 שערים, גאולה, קרם אברהם, ושכונות נוספות, זיכון מוישה מסביב, גם אפילו כשאנחנו נוטים אפילו לכיוון מרכז העיר, כן? יפו מחולקת לאזורים של יפו והנביאים, לעומת זה יפו ואזור מחנה יהודה. אז באזורים האלה שקרובים יותר למאה שערים, רואים במפורש בימים האחרונים.
אז בוא ניתן את זה רגע במספרים, ואולי אנחנו ככה לראשונה חושפים כאן באמצעותך מני את המספרים של החולים בתוך השכונות הללו, כדי שהציבור יבין מה זה מספרים גבוהים, כן? למשל, בוא ניקח את השכונה שניצבת בראש הרשימה, שכונת רוממה, עם 162 חולים, יחסית לשכונה לא כל כך גדולה, זה מספר ממש משמעותי. נוסיף לזה את שכונת קריית צאנז עם 74 חולים, שיקון חבד עם 95, עזרת תורה עם 64, וקריית בלז עם 81 חולים. עכשיו, מה הנתונים הללו מלמדים מני? הם מלמדים שבמקום שלא נשמרו ההוראות בהקפדה, בחג הפסח, כי עכשיו אנחנו ממש בשבועיים שאחרי ורואים את ההשלכות המיידיות של אותה הדבקה שהייתה בחג הפסח, אז אם בקריית צאנז מישהו השאיר מקווה פתוח והשאיר מישהו מקווה פתוח, למרות האיסור, אנחנו רואים עכשיו את התוצאות. אם בקריית בלז אנחנו מכירים מקום מרכזי מאוד שבו בחג הפסח לא שמרו על הנהלים, אנחנו רואים עכשיו את התוצאות. אם ברמות ג' למשל, להבדיל משאר השכונות ברמות, שיש לך את בית הכנסת המאורות ברמה, ברמות ג' בסוף רחוב רוזנבלט, שהיה פתוח כל שביעי של פסח, תפילות כסדרה ממניינים בתוך בית הכנסת, אתה רואה היום שמספר החולים בשכונה הזו גדל. שכונות אחרות, שהיה בהם מספר חולים גבוה בחג הפסח, אתה רואה היום שאחרי שנשמרו הכללים ונעשה סגר, המספרים יורדים. הנה המפה, נכון, אני מתאר את זה נכון?
אתה מתאר מדויק, כי רמות אגב זה גם, אנחנו מכירים את רמות, במקרה שנינו מתגוררים ברמות, רמות היום 90% אפשר להגיד חרדית, ממש רמות א' ברובה חרדית, רמות ב' ממש אחוזים גדולים, 80% חרדים, וגם ג' וגם ד' וגם זה, ורואים באופן מדויק, אגב, אתה מדבר על רמות ג' ואם אני אכנס לרזולוציה של רמות ד' פנימה, יש בתוך רמות ד' שכונה שנקראת רמות פולין, גם שם היו חריגות שאנחנו שמענו עליהן בשכונה במהלך השבועיים האחרונים, ואתה רואה את המספרים האלה גם שם, רמות פולין ביחס לרמות ד' היא במצב מדהיג יותר, יש שם יותר חולים מאשר מסביב אפילו בשכונה כולה. אז הנתונים האלה לא משקרים, ופשוט מאוד צריך להישמר, יש ארבעה כללים בסך הכל, הכותרת שלהם היא משיב, מם, שין, יוד, בית, מם, מסכה, שין, שתי מטר, יוד, ידיים, לשמור על ניקיון ידיים, ובית, להישמר בבית, להישאר בבית כמה שיותר. איפה ששומרים על ארבעת הדברים האלה כמו שצריך, ובהתקהלויות בעיקר, נשמרים שלא להתקהל, כי השתי מטר זה הדבר הכי הכי מהותי, אנחנו רואים את הנתונים בתוך שבוע ושבועיים.
אז אלו הם הנתונים, ולכן תושבי ירושלים בשכונות הללו שעליהם יוטל הסגר החל מהערב, לפחות עד יום ראשון, אחר כך תהיה ערכת מצב נוספת לגבי ההמשך. מילה אחת על בית שמש, שמני?
גם בית שמש, אותו סיפור בבית שמש. יש לנו שתי שכונות, ששבוע שעבר אנחנו מסתכלים על הנתונים בהם, בשתיהם הנתונים מדהיגים, במגמת עלייה, הקריה החרדית ורמת בית שמש. עכשיו, בקריה החרדית אנחנו מכירים אותה, היא שכונה קצת יותר מבוגרת, קצת יותר אנשים ותיקים יותר, השכונה הראשונה שהתיישבו בה בבית שמש. שם, בשבוע, שבועיים האחרונים, כנראה המסר עבר והציבור נשמר. התחלואה בירידה, אין עלייה בשלושת הימים האחרונים כמעט של חולים חדשים, בודדים מעטים מאוד. לעומת זה רמת בית שמש ב', ראינו את מה שהתחולל שם, בתי כנסת ממשיכים להיות פעילים, בחוץ מאות אנשים מתקהלים בין בהפגנות ובאירועים אחרים.
מחירת הביצים בערב פסח, ההמונית הזו, באותו מקום בדיוק.
גם הדבר הזה מביא לכך, כן, שאנחנו בנתונים האלה. עכשיו יש עוד מסר אחד שברשותך אני רוצה לומר, יש תופעה של אנשים שאומרים לעצמם, אנחנו לא נבדק, אנחנו נשאר בבית, הכל בסדר, יעבור ויהיה בסדר. התופעה הזו היא מדהיגה, קודם כל מעבר לזה שגדולי התורה מכל החוגים והמינים אסרו אותה ופסקו שמי שעושה את זה זה חייב להחרין. למה? אדם נשאר בבית, גם אם הוא לא מרגיש טוב ויש לו את הקורונה ולא נבדק, זה אומר שכשהוא נשאר בבית הוא חלילה מדביק עוד ילד, שניים, שלושה בביתו. הילדים האלה יוצאים החוצה, הם פוגשים שכנים, הם יורדים למטה לחצר, הם הולכים פה ושם ומדביקים אחרים. כל הזמן שהתופעה הזאת יימשך, שאנשים לא נדבקים.
מסכנת את האוכלוסייה שבסיכון ואת המבוגרים, סכנת חיים, אנחנו רואים את מה שקורה בחדרי טיפול הנמרץ בבתי החולים בירושלים ובמקומות נוספים, ולצערנו רבים מהמאושפזים שם הם בני הציבור החרדי. בוא נאמר את האמת, אין מה לעשות, ואנחנו אומרים, בלי להפייף את המציאות, ומדובר בהשלכה מיידית של סכנת חיים.
נכון, והכי חשוב, אפשר להימנע מזה, אבי. כן. אפשר, אם שומרים על הכללים, ואנחנו רואים את זה, אוקיי. תסתכלו על רנוף, תסתכלו על טלסטון, תסתכלו על כפר חבד, בכל המקומות האלה כבר נקי לגמרי, אין חולים חדשים.
מני גירה שוורץ, מטעמת הסברה של משרד הבריאות, תודה רבה לך, בשורות טובות, ערב טוב. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
גמח מוצרי חירום, מסכת KN95, רק ב8.90 שקלים. מסכת בד, החל מ7.90 שקלים. מסכה שקף מגן, החל מ23.60 שקלים. חליפת מיגון, החל מ76.60 שקלים. משלוחים בכל הארץ. לפרטים 04-770-5555. 04-770-5555.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. מחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. בהצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
עכשיו במיקובל, טירוף הנחות ל-48 שעות. 30% הנחה על כל קולקציית הקיץ של קידישיק ומלאנג' בלעדי באתר מיקובל.
מהרו, המבצע עד יום חמישי בשעה 8 בערב. כנסו עכשיו www.mikobel.com. השירות בחפוף לתקנון האתר והמבצע.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. פורור, חד וחלק.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם השר זאב אלקין, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אנחנו ממש עדיין ברושם של מספר החלטות של בגץ, ובהמתנה להחלטה דרמטית בתחילת השבוע. דיברנו קודם גם על החמץ וגם על האיכון הסלולרי של השב"כ ועוד כל מיני החלטות שהיו רק בימים האחרונים. אתה אופטימי אבל לקראת השבוע הבא בגלל עמדתו של היועץ המשפטי?
אני לא יודע אם אני אופטימי או פסימי, אני יודע מה אני חושב מה נכון. מה יקרה בבגץ, אתה יודע, לא תמיד מה נכון, זה מה שקורה, לצערי. נכון, זה דבר מאוד ברור. אני לא חושב שיש תקדים כלשהו בהיסטוריה של מדינת ישראל שבגץ יתערב בהסכם קואליציוני. זה הסכם פוליטי שהוא מהווה למעשה ביטוי להחלטה דמוקרטית של הבוחרים שהרכיבו את הכנסת.
אבל יש מי שקורא להסכם הזה שינוי שיטת הממשל.
אז יש בהסכם הזה הרבה דברים. סך הכל בהסכם הזה המפלגות מסכמים ביניהם לקדם תיקוני חקיקה. מישהו רוצה להגביל את ידיה מהכנסת מלחוקק, הכנסת אסור לה לשנות חוקי יסוד, מעולם לא ניתנה טענה כזאת, כן? אנחנו חברה דינמית, זה חלק מהעניין של הכנסת, מותר לחוקק ומשנה חוקי יסוד פעם ככה ופעם ככה, בהתאם לרצון המחוקק, שהוא מבטא את רצון עם שבחר את הכנסת הזאת.
אגב, למה לא הכנסתם את החוק הזה לתוך מסגרת של הוראת שעה? ואולי זה קצת היה משנה, זה לא ככה סיפור לטווח ארוך.
היו דיונים על זה, והיו, אני לא יודע בסוף מה יצא, אפילו היו שיקולים בעד, מצד שני אמרו זה לא טוב, בגץ כבר כמה פעמים הביע ביקורת על הוראת שעה, בסופו של דבר החוק בכל מקרה הוא הוראת שעה, למה? כי הוא מתייחס רק למצבים של ממשלה מהסוג הזה, כן, ממשלת אחדות רוטציונית. זה לא תהיה מציאות רגילה פוליטית במדינת ישראל, זה מציאות מאוד ייחודית. פעם אחרונה הדבר כזה היה באמצע שנות ה-80, כן? זה פעם שנייה שרוצים להקים בישראל. אז גם אם אתה לא כותב שהוא הוראת שעה, הוא מתייחס למצב מאוד נדיר שהוא בעצמו סוג של הוראת שעה, וכמובן לא משנה את השיטה המשטרית הרגילה שלנו. וכאמור, אם בג"ץ רוצה להעיר אחר כך על חוק כזה או אחר, או החלטה ממשלה כזאת או אחרת, זה בהחלט מציאות שבתוכה אנחנו חיים. אבל להעיר על הסכם קואליציוני, אני חושב שזה דבר שעוד לא היה כדוגמתו, ואני מאוד מקווה שבגץ אכן, אגב, זאת גם גישתו של יועץ משפטי לממשלה, אם שמת לב, מה הוא עונה בתשובה שלו? הוא אומר, סך הכל, נתניהו יכול להיות ראש ממשלה, כי זו השאלה היחידה שאקטואלית כרגע, באופן מיידי.
כן, הוא אומר שכל דבר שיגיע זמנו, וימומש, ויושם, אז ידון בנפרד.
הוא אומר, בהסכם הזה אין דברים שהם אנטי חוקתיים באופן מובהק, ולא צריך להתערב בהסכים קואליציוניים, וברגע שיחוקק חוק מסוים, או החלטת ממשלה מסוימת, תוכלו להעיר. אני חושב שזו גישה מאוד נכונה.
השר אלקין, סיפור הכיסוי להקמת הממשלה הזו, לפחות מצידה של כחול לבן, זה כמובן המאבק בקורונה ושעת החירום שאנחנו נמצאים בה, ואני שואל אותך כאחד מבחירי הליכוד, על חלוקת התיקים המופרזת הזו, בהסכם הקואליציוני הזה, שאתה לא מצליח להבין באמת איפה שעת החירום, בכזה מסע ומתן?
לא, קודם כל בוא נעשה סדר. א', מבחינת כמות משרדי ממשלה שמדברים עליו, זה בדיוק כמות משרדי ממשלה שקיימת היום. יש המון ככה קצת שיח פופוליסטי שמספר לנו על משרדי ממשלה חדשים שיוקמו, היו שרים חדשים שלא היו, זה הכל שקר וכזב. אלא מה קורה? היום חלק מהשרים, כולל שר שאתה מדבר איתו, מחזיקים בשני משרדי ממשלה. כן, אני למשל אחראי על משרד הגנת סביבה ומשרד ירושלים ומורשת. המשרדים קיימים, לא צריך להקים אותם מחדש. לכן כל הסיפורים על עלויות נוספות, זה
אבל
הכל...
זה כן עלויות, זה כי כל אדם שנכנס לתפקיד, הוא מביא איתו שוב את כל הצוות, את כל הלשכה, את כל העלויות מסביב. רגע.
אגב, אני אגלה לך סוד, גם שר שמחזיק בשני משרדים יקבל צוות מוגדל. לכן בסוף, בניגוד לכל מה שאתה קורא בעיתונים, העלות האמיתית של זה שבמקום שיהיה שר אחד שהוא גם הגנת סביבה וגם ירושלים ומרשת, יהיו שני שרים, אחד אחרי רק על הגנת סביבה ואחד אחרי ירושלים ומרשת, ההבדל הוא קטן. זה דבר אחד. דבר שני, אם כבר השאלה הזאת צריכה להישאל, היא צריכה להישאל לעבר חברינו מתחול לבן.
כן, ברור.
כי מה קורה פה? אנחנו, הגוף שלנו 59 חברי כנסת, והולך לאייש בשלב ראשון 15 שרים. אם תבדוק, זה אחד מהמפתחות אולי הכי הכי קמצניים שהיו בהיסטוריה של מדינת ישראל, כן? שכמעט 60 ח"כים בסוף לקחו רק 15 שרים.
אדוני לא דובר כחול לבן, ולכן בוא נתקדם מעלה. אני מנסה, אתה יודע, לשאול באמת שאלה שכולנו ככה סובבים סביבה. מי מתאים להיות בימים אלה שר הבריאות?
אני חושב שבוא נעשה סדר בעניין הזה. קודם כל, אנחנו כליכות היינו מאוד שמחים לקחת את התיק אלינו. אני מניח שהיינו מוצאים מועמד טוב, יש לנו הרבה שרים מנוסים בקרב שרי הליכות, חלקם אפילו תפקדו בתקופות כאלה או אחרות במשרד הבריאות בפונקציות שונות, ולכן okay. אין ספק שהיה אפשר למנות, ועדיין אפשר, יכול להיות שזה גם יקרה.
אבל בסוף בריאות, מה? זה נתן לימינה?
שרי הליכות, רגע. בזמן מסע ומתן עם כחול לבן, הם מאוד ביקשו את תיק הבריאות, לאורך כל מסע ומתן, לאורך כל התקופה. אנחנו כל הזמן אמרנו להם שזה בלתי אפשרי, כי התיק הזה מאויש על ידי שר שרוצה להישאר בתפקידו, זה היה שר ליצמן. והבטחנו להם שאם ישתנו הנסיבות האלה, אנחנו נהיה מוכנים לפתוח איתם מנסה תיק הבריאות למסע ומתן. להיות והבטחנו, אנחנו כרגע מקיימים את ההבטחה. אנחנו, ברגע ששר ליצמן הודיע סופית שהוא מעוניין לעבור לתיק השיקון, הודענו לכחול לבן.
כלומר, ייתכן שמי שיאייש את התיק הזה, תיק הבריאות, במצב קורונה בישראל, יהיה חבר כנסת שנמצא בכנסת 9 חודשים, בלי שום ניסיון של ניהול משרד או שר, אבל זאת המציאות, אתה אומר.
אגב, כחול לבן מדברים אולי דווקא להביא שר מקצועי מבחוץ, אני לא מתערב להם, הרי בסוף זה מציאות פוליטית. אתה יכול לשאול אותה שאלה גם על תיק החוץ, שיאייש אותו חבר כנסת.
כן, אבל הוא לא דרמטי עכשיו כמו תיק הבריאות, אבל בסדר. השר זה ורקין.
ותיק המשפטים או תיק הכלכלה, או כאילו יש... מה לעשות? במציאות הפוליטית
זאת המציאות.
זה המחיר הדמוקרטיה.
השר זה ולקין.
במדינת ישראל הצביעו בעת מפלגה שיש בה מעט אנשים עם ניסיון.
אוקיי. השר זה ולקין, נסתפק בדברים הללו שלך. תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום.
סיימנו את המדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, שבת שלום לכם מאזינים, בשורות טובות ולהתראות. משדרים כל חיים.